שלום וברוכים הבאים לרוורסים פלטפורמה. זה לא פרק טיפוסי, אנחנו מקשיבים כעת להקלטה שנערכה בכנס רוורסים 2016 במכון ויצמן. האזנה נעימה.
שמי שי ואני עובד בתעשייה שלנו משהו כמו 20 שנה. מתוכם 5 שנים בוויקס, את רובן כמנהל. ועל זה באתי לדבר היום, על ניהול בתעשייה שלנו, בהייטק. או יותר נכון, על הכשרה של מנהלים בהייטק. או עוד יותר נכון, על אי-הכשרה של מנהלים בהייטק. התהליך הזה שאנחנו עוברים, או שחלקנו עוברים, עברו או נעבור, של להפוך מלהיות מהנדס למנהל, או חוסר התהליך הזה. אני רוצה לדבר, אני עברתי את התהליך הזה בעצמי לפני 5 שנים, שזה היה בערך, ניגש אליי המנהל שלי, שאל אותי אם אני רוצה לנהל, אמרתי לו שזה נשמע לי מעניין, ומחרת אמרו לי, אתה מנהל? מה? מה עושים? הלכתי למנהל של המנהל שלי, אמרתי לו, מנהל של המנהל? מה עושים? איך מתחילים? איפה? תן לי איזה כיוון, משהו, כי הבנתי שאני לא יודע שום דבר. הוא נתן לי עצה מעולה. אמר לי, עזוב, יהיה בסדר. אז עזבתי, ולא היה בסדר. כלומר, לא הבנתי אז שזה לא בסדר, עכשיו אני מבין. עשיתי נזק כספי, עשיתי נזק אי עמידה בזמנים, עשיתי דברים שלא היו חייבים לקרות. והכי גרוע, הכי גרוע זה איבדתי אנשים. ויש את הסקר של גלופ, שעדיין עושים אותו מ-2015, והוא נמצא בלינקים בסוף. אתם מכירים בטח את הפתגם. אנשים עוזבים את המנהלים שלהם, לא את החברות. וכשיש לכם מנהל שהוא לא טוב בארגון, אתם מאבדים אנשים שאתם משקיעים בהם. וזה הדבר שהכי כואב. ומה שכואב לי אישי זה שזה לא צריך להיות ככה. ניהול זה מקצוע. יש דבר כזה ניהול. כל החצי שעה הקרובה או 40 דקות, זה מה שאני הולך להגיד. יש דבר כזה ניהול, וזה מקצוע. בעיקרון אתם יכולים ללכת. אני אנסה לפרט למה, איך זה קורה. אנחנו מגיעים לשם וזה טבעי. מה אפשר לעשות בעניין? ואיך אפשר לעשות את זה? וזה לא המון עבודה. זה באמת כאילו ברמה של... אנחנו מאמינים שניהול זה מקצוע. וזה יחסוך את כל הזוועות האלה שאני מתאר. וזה לא משנה מי אתם, אם אתם פה מובילים את הארגון, אם אתם מנהלים חדשים, אם אתם חושבים לנהל פעם, או שאתם, המנהל שלכם הוא אחד מאלה. זה משפיע על כולנו. אני אנסה להצטרכן עם השקפים של עצמי. אני אתחיל מהבעיה. למה זה קורה בכלל? איך אנחנו מגיעים למצב הזה? וזה קטע, כי בהנדסה אנחנו יודעים להשקיע. אני מקווה שוב שכולם בארגונים רציניים. רוב הדוגמאות שלי הם וויקס, כשם ביליתי את השנים האחרונות. אבל אנחנו יודעים ממש טוב להשקיע בהנדסה. כשמגיע לנו מהנדס חדש לוויקס, יש לנו איזה דרישות מקדימות שאנחנו רוצים לדעת על המהנדס חדש. אנחנו מצפים שיהיה לו 3 או 4 שנים לנסוע אוניברסיטה, או איזה מכללה, לא כולם, אבל רובם. אנחנו לוקחים אותם עם 2 ניסיון, שהם ידעו מה הם עושים. אנחנו זורקים אותם לאקדמיה, שזה הקורס האונבורדינג של וויקס. יש לנו 3 חודשים, לא מייצרים שום דבר. רק לומדים לתכנת איך שאנחנו מאמינים שצריך לתכנת. מגיעים לצוות, עוד איזה שבוע נותנים להם תקן איזה בג, שלא מעניין אף אחד, אבל לא מספרים להם, ואז הם רצים לאימא להראות את הבג שהם תקנו. אנחנו מדברים על... מה יצאנו? 6 שנים, 3 חודשים ושבוע. ואז עובד 2 ואנחנו לוקחים אותם ואומרים להם, אתה מנהל עכשיו. יש פה איזה הבדל, כאילו של 6 שנים, 3 חודשים ושבוע. וזה ממשיך, זה לא נעצר שם. אנחנו משקיעים נורא בהנדסה, בהתפתחות של מהנדסים, design meetings, pre-programming, code review, guild, לא יודע אם זה קיים מחוץ לוויקס, guild day, guild week, guild year, החבר'ה של הסרבר, כאילו אצלנו לא עושים שום דבר, חוץ מלהשתפר כמהנדסים, אנחנו לא, יש אמונה שהם לא כותבים קוד אף פעם, אבל הם מהנדסים ממש ממש טובים, פשוט אי אפשר להוכיח אחרת, כי הם רק כל היום מתאמנים בלהנדס. וכשזה מגיע לניהול, יש לך את הקורס של זוהר, שהוא מעולה, זה שהעביר אותי, עברתי זאת הקורס הראשון, מדריך מעולה. אבל הוא קורה אחרי שנה, אחרי שחרבתם כבר, כי לא בניתם יסודות לצוות, עשיתם אסונות נוראים, ואחרי זה פעם ברבעון יש איזה קורס. שוב, הכמות, אנחנו משקיעים 20% מתקציב הפיתוח, זה מלא כסף, ושמהנדסים השתפרו. כמעט כלום בניהול, פחות ככה זה היה. אבל זה בסדר, הנה, חזרתי ל... זה טבעי, זה תהליך נורמלי. יש פה אנשים מחברות קטנות יחסית, שכאילו פחות מ-50 איש, מישהו צריך... זה השלבים של השלב הראשון, לא צריך ניהול, זה לא אישו, זה לא מעניין. יש איזה 4 אנשים יורקים דם, יושבים סביב אותו שולחן, או באמת יפה שבת. והניהול הוא לא אישו, גם כשזה מגיע ל-20-30 איש, עדיין, לא כזה קריטי, אבל יש איזה נקודה, שהיא לא ברורה, לא יודעים מתי זה קורה. בם, שם זה מתחיל להיות מעניין. ואף אחד לא בא להגיד לכם שזה מתחיל להיות מעניין. וזו נקודה שאתם צריכים לשים אליה לב, מתי זה מתחיל להיות מעניין. אבל לרוב פספסים אותה. ומגלים לא ב... אנחנו שמנו לב ב-250 ככה, 300 איש. זה היה קצת מאוחר מדי. ופחות שמנו לב, יש כאלה שלא שמים לב גם ב-600. ויש תוצאות להזנחה הזאת. יש נזקים. המצב שאליו מנהל מגיע בצורת הכשרה הזאת, שהיא לא קיימת אצל כולם דרך אגב, יש כרגיל פייסבוק וגוגל וקצת וויקס, יש מקומות שכן מתייחסים לזה ברצינות, אבל אני חושב שרוב התעשייה, ועשיתי, שאלתי המון אנשים מהמון חברות, רוב התעשייה עדיין עובדים על הכשרת מנהלים שלה, עזוב, יהיה בסדר, ואז מחכים לראות מה קורה. ויש איזה מחיר, אנשים מגיעים למקום שהם לא מבינים, לא מכירים, לא יודעים מה הם עושים. הם שופטים את עצמם, מישהו שמע פעם את המשפט, וואי, לא עשיתי שום דבר כל היום, כל היום הייתי בישיבות, זאת העבודה שלך, אידיוט, אתה לא מהנדס. הייתי צריך כל היום להשלים בין אנשים שרבו זה עם זה, וואו, איזה קטע, זאת העבודה שלך. אנשים לא מבינים, והם חוזרים מתוסכלים בביתה, כי הם לא עשו כלום כל היום, לא, אתה כן עשית. אני שמתי לי בג'ירה את הדברים האלה, בשביל שאני אוכל להזיז משהו מצד ימי לצד שמאל, שאני ארגיש שאני עובד. והנקודה הזאת שאתם נמצאים בה, אתם ראש צוות, קידמו אתכם, אתם ראש צוות עם ניסיון אפס, אתם מנהלים את החברים שלכם לפני רגע, שגם עם ניסיון של 4 שנים או 17 זה קשה, אחד מהם שונא אתכם, הוא רצה את התפקיד, זה לא אשמתכם, אבל הוא רצה, הוא חושב שמגיע לו ולא מגיע לכם. אחד מכם אתם יודעים שלא עושה שום דבר כבר חצי שנה, ואף אחד לא יודע את זה בארגון חוץ מכם, כי ישבתם שולחן לידו ואתם לא יודעים מה לעשות עם זה. יש לכם אפס, אתם במקום קשה, אולי מזל של מנהלים חדשים בנקודה הזאת, שאתם לא מבינים בנקודה הזאת. שום דבר. עכשיו יכול להיות שקלקלתי לכם את זה, אם אתם הולכים לנהל, אתם תדעו באיזה זוועה אתם נמצאים, וזה בלגן. אבל הנקודה הראשונה הזאת, ההתחלה הזאת, התחלה ממש ממש קשה. ואני חושב שזה כמעט עוול לעזוב מנהלים או מהנדסים לבד בנקודה הזאת. עכשיו מגיע החלק האופטימי, אבל יש מה לעשות מעניין. ולא צריך לעשות הרבה, זה לא דורש הרבה מאמץ. מהנדסים, אנחנו עצלנים מיסודנו, אם רובוט יכול לעשות את זה, עדיף שרובוט יעשה את זה, זה בעיקר שינוי של תפיסה. אני אחזור את זה, כאילו זה 600 פעמים. תעשו כאילו ניהול היה מקצוע, תדמיינו כאילו, מקצוע אמיתי. דבר ראשון זה איך אנחנו בוחרים, איך אנחנו מקדמים אנשים לניהול. מי הולך להיות מנהל? זה היה כאילו קאץ', כי המקדמים זה בעצם הבעיה, אנחנו לא מקדמים אף אחד לניהול. יש מאמר מעולה של בחור בשם לינזי הולמוד, אוסטרלי, שהכותרת שלו היא כמו הבולט הראשון פה. It's not a promotion, it's a career change. זה לא קידום, זה תפקיד אחר. קידום זה להיות סופר מהנדס. זה סקילסט אחר, זה פשוט משהו שונה לגמרי. ויש ארגונים שבהם הדרך אנשים, וזה בסדר, רוצים להרוויח יותר כסף, רוצים להשפיע, רוצים להתקדם כלכלית. מפה באה המילה הזאת, בשנות ה-70, 80, 90, זה היה נכון. וזה משהו שצריך לעקור. מהנדסים צריכים דרך להשפיע יותר, להרוויח יותר, להיות יותר מרכזיים בארגון, בלי להפוך להיות מנהלים. כי אז מה שקורה, שאתם דופקים את עצמכם פעמיים. לוקחים את המהנדס הכי טוב, ועושים ממנו מנהל ממש גרוע. שהוא בכלל לא רוצה את זה. הוא רוצה עוד כמה לירות, וזה בסדר לרצות עוד כמה לירות. תורידו את ה... תעשו להיפטר מהעניין הזה של הקידום, ותעיפו בכלל את המילה הזאת של קידום, זה לא קידום. קידום זה משתפר במה שאתה כבר עושה. זה הסתה, רוצה, החלטנו להסיט אותך להיות מנהל, נשמע הרבה יותר טוב. הדרך טובה להבין אם אנשים מתאימים לזה, זה טעימות, זה מנטורינג, זה כל מיני, יש המון משימות שאנשים יכולים לטעום כחלק מהאנשים שרוצים לנהל, חושבים שהם רוצים לנהל. ואז הם מגלים שהם לא רוצים לנהל, ואז אתם סתם, אם הם ממש אמיצים, הם דופקים רולבק וחוזרים להנדס. זה גם קורה, לא רוצה להגיד שמות. אבל אלה שלא מספיק אמיצים ורוצים להראות לאמא את התעודת מנהל, אתם מאבדים פעמיים, אתם מאבדים אותם ומאבדים חצי צוות שלהם. תיזהרו מהבור הזה. תנו לאנשים לטעום, תדברו על זה, תבינו מי רוצה ומי יכול. זה השני קריטריונים שדרך אגב נמצאים בכל תפקיד שאתם מחפשים. רוצה ויכול. יש עוד דברים שאפשר לעשות. מי שכבר עבר את הדבר הזה, זאת נקודה רגישה, נקודה קשה. המעבר, הדקה, השנייה הראשונה שבהם אתם מנהלים, או מנהלים שלכם מנהלים, או עובדים שלכם מנהלים. לא משנה מי אתם. זו נקודה שאפשר לעזור בה וחייבים לעזור בה. מנטורינג. מנטורינג, מה זה מנטור? זה מילה באנגלית שיש לה מלא מלא פירושים ואף אחד לא יודע בדיוק מה זה אומר. אבל אני מתייחס פה למנטור כמישהו שעבר את התהליך הזה ויכול לתמוך במי שעובר אותו עכשיו. זה קורה בכל מיני מקומות. מנטורינג זה לא משהו שקשור רק לניהול. גם נגיד, אם אתם רוצים להרצות פעם ראשונה בכנס, זה זמן טוב להגיד תודה לקרן. אז מישהו שעשה את זה כבר בעבר ויודע לעשות את זה ממש טוב, עוזר לכם לעבור את התהליך הזה וממש תודה לקרן. בלייב. גם צודק. מנטור יכול רק להגיד, זה בסדר, זה מרגיש ככה, הכל בסדר, תרגעי, את בכיוון נכון, אני מאמין בך, את תהיי מנהלת מעולה. נורא חשוב שיהיה מישהו שיגיד את זה, והמנטור הוא לא בכך המנהל הישיר. להפך, הוא צריך להיות מישהו אחר, כי לא תמיד היחסים עם המנהל הישיר הם שונים לגמרי ממנטור או מנטורית. זה הדבר הראשון שהייתי ממליץ, וזה מסודר פה לפי הסדר החשיבות כמו שאני רואה אותם. להדביק לכל מנהל חדש מנטור, שעה בשבוע, רק לדבר על זה, לדבר על הבעיות, להוציא את הדברים, זה תהליך מנטלי לא פשוט לעבור למקום הזה. מנהל ישיר, צריך גם הוא להבין שהתפקיד שלו שונה, הוא עכשיו מלמד מישהו לנהל. לפעמים זה קורה בחברות קטנות במיוחד, בחברות בצמיחה במיוחד, זה קורה ביחד, ואז גם המנהל הישיר לא מבין מה הוא עושה, כי הוא לא ניהל מנהלים אף פעם. אבל זה סיפור אחר. אבל באותו רגע שמישהו הפך למנהל, המנהל שלו הפך להיות להכשיר אותו, ללמד אותו, לעזור לו. הוא כבר לא נותן לו משימות, הוא עוזר לו להיות מנהל יותר טוב. זה נקודה שחשוב להבין אותה. והאחרונים שמעורבים, אך לא פחות חשובים, אני מקווה שיש לכם HR, אם יש לכם בכלל מספיק גדולים שיש לכם כבר HR, HR יש להם תפקיד קריטי בעניין הזה. HR זה לרוב אצלנו בהנדסה, כאילו זה המחלקת רגשות, כאילו אנחנו סוגרים את זה בחדר, שלא אני צריך להתייחס לזה יותר מדי. וזה שוב, זה תהליך רגשי מאוד, מאוד חשוב. וצריך שיהיה מקום איזשהו סינק לפרוק לשם ולדבר, וגם הם לרוב מכירים את הדינמיקה ומה קורה בתוך הצוותים ולמי הבעיות הם כבר, והם יכולות ממש לעזור, הם מלוות את התהליכים האלה לכל האורך. עכשיו יש עוד שקף לדעתי. זוכרים את הקטע הזה? ניהול זה מקצוע? יש גם תיאוריה, מלא תיאוריה, טונות של תיאוריה. הזכרתי קודם את המאמר הדפוק הזה שמצאתי משנות ה-70, איזה ניהול מפעל קופסאות שימורים, אז מסתבר שיש מאמרים יותר טובים ויש תיאוריות יותר טובות. ואם אתם מנוסים יותר באיזשהו ארגון, ואם אתם יודעים קצת מה קורה מהחיים, אז זה אחריות שלכם. לא משנה אם אתם מנהלים מנוסים, או הייתם מנהלים, או אתם פשוט יודעים את הדברים האלה, זה לא משנה. תלמדו את זה. כמו שאתם עושים הרצאות על functional reactive, או כמו שאתם עושים הרצאות על איך להימנע מ-GC storm ב-10 בלילה, סתם אני אומר את זה, תעשו הרצאות על ניהול, תלמדו את האנשים, את התיאוריות, ומעבר לזה, תראו להם איך ללמוד. כגוגל, מסתבר, כשזה מגיע לניהול, לא הופך לכלי טריוויאלי, ואתם תתפלאו כמה גוגל הוא כלי טריוויאלי כשזה מגיע לניהול. נאמר, העובד החדש שלי לא מקבל אותי כמנהל, בעם. יש איזה 6,000 תוצאות, או 17 מיליארד תוצאות. למשל, איך מוצאים ויז'ן, איך עושים כל משימה שתבחרו לעשות, גוגל הוא כלי נורא שממש עוזר, כאילו יש שם התוצאות לראות, ומשום מה לא משתמשים בזה. אני מלווה לא מעט מנהלים חדשים בוויקס, אנשים לא עולה להם הרעיון, אם הם צריכים להתקין קסנדרה על אמזון, כולם עפים לגוגל בשנייה, הופכים את העולם וזה. צריכים, העובד שלי לא הגיע 4 ימים לעבודה ולא מתקשר, לא יודעים מה לעשות. אנחנו מתורגלים בזה, דברו איתי, אם זה קורה לכם. אבל אחרי 3 ימים, אבל. מקס, לא דיברתי עליך. הדבר האחרון שעשינו בוויקס, אני עשיתי שאני איפה אתה, שי? אני מאבד אותך. אני ושי שם. שהתחלנו לנהל והבנו שאנחנו לא מבינים כלום מהחיים שלנו, אז אספנו עוד כמה אנשים שלא מבינים כלום מהחיים שלהם, התיישבנו בחדר ואמרנו, בואו לא נבין מהחיים שלנו ביחד. זה נקרא פיר גרופ, מסתבר אחרי 2 הבנו שיש כזה תופעה בפסיכולוגיה, whichever, וזה קורה. וישבנו ופתחנו בעיות והתחלנו לדבר. סליחה רגע. התחלנו לדבר על מה שעובר עלינו. וזה עזר, זה היה אחד הדברים הכי מדהימים שקרו. כאילו, לא תכננו, לא ידענו מה לעשות, פשוט הסתובבנו סחרורים במסדרונות, מנסים להבין מה העבודה שלנו, ואז כאילו נפגשנו, ופשוט במקום להסתובב, התיישבנו. זה משהו שאני ממש ממליץ עליו. הפירגוף, ולא צריך מנחה, ולא צריך שום דבר. אם אתם במצב הזה, או תהיו במצב הזה של להתחיל לנהל, תגררו את הכמה אלה שהתחילו או שמסביבכם. ותדברו על זה. אנחנו 12-18. נקודה כמעט אחרונה. וזו אחריות ישירה של הארגון. אני עושה כזה, כי אין באמת ארגון, זה בסוף מלא אנשים. מנהלים חדשים, לא מבינים מה רוצים מהם בכלל. וזו נקודה שצריך לדבר עם מנהלים, שמישהו מקבל את התפקיד, לדבר איתו מה התפקיד שלו, מה הוא צריך לעשות. מה אתם מצפים ממנו? לא כולם מבינים את זה, וזה לא מעביר. וזה כתוב, וזה ידוע, וחפרו על זה בהרווארד 100 שנה. שבו עם הבן אדם, דברו על expectations, מה אתם רוצים שהבן אדם יעשה. פה פירקתי את זה ל4 לפי תיאוריה ספציפית, אפשר לפרק את זה ל17 או ל8, וזה הפירוק הזה סתם, שיהיה לי משהו לשים בשקף הזה, אבל תבררו מה הציפיות שלכם, תגידו לו מה אתם רוצים, תגידו לה מה אתם מצפים שהיא תעשה, זה מתפרק ניהול פרויקטים, זמנים, עדיפויות, יש את החלק הזה בניהול. לא כל כך מדברים על זה אצלנו, כאילו זה קשור לג'ירה, אבל זה קיים. פיתוח תוכנה, כולכם מכירים, חלק מהעניין, פיתוח באנשים ופיתוח של ויז'ן, של סטרץ' גולד, של לדעת לאן הולכים, זה אחד הקריטים שיש דרך אגב, שמשום מה, יש איזו נטייה של התעלמות ממנו. בגדול, אם אתם סוגרים את הפינות האלה, זה די סוגר את העניין. אני מציע, אם תעשו את זה, אם זה לעצמכם, אם זה לעצמכם בעתיד, אם זה למנהלים אחרים, אם זה למישהו בארגון שלכם, אם תכינו את זה למנהל הבא שמגיע, תשמרו את הריסורסים. תאספו את הדברים, תהפכו את זה לדבר אמיתי. לדבר אמיתי יש מוחשיות. יש לינק. אתה מנהל? הנה, לך תקרא שמה. הנה הרשימת קריאה. זה כדאי לך להסתכל. הנה וידאו של סיימון סינק. תתחיל מ-Start with Why. תחזור עליי שתראה את זה. תקרא את בן הורוויץ. תקרא את whichever שאתם רוצים. לצלבוק. קייט אדלסון, חיים שלי בלבי, בלינקים בסוף, כן. היא מהממת. אבל יש לינקים, היא מופיעה בסוף, תשתפו, תיצרו רשימה של קריאה, תבנו את הדברים האלה לדורות הבאים, כאילו פה דור זה איזה 2, אבל תבנו את החומר הזה, תבנו את ה... בסוף יש לינקים, סקרתי לכם את הפינה, אתם יכולים את הרוב, אבל תדאגו לאנשים, ושוב, זה לא משנה מי אתם בארגון. אני למדתי, כאילו אני הייתי בשוק מהם, שהתחלתי לנהל והייתי כאילו כאילו, וואו, אני עשיתי קורס של ניהול וקראתי את הבלוגים של הרווארד ואת קייט הדלסטון ואני ממש יודע מלא, ואז הלכתי לעוף על עצמי באיזה חדר וזה פיון שהגיע לפני יומיים, נקרא לו אלירן, בשם בדוי, פתאום התחיל לצייץ לי מאיזה פינה על המסמך הזה של נטפליקס, על נטפליקס קלצ'ר, ומתחיל לאכול לי את הראש על נטפליקס ועל הצלבוק וכאלה. וזה מדהים כאילו כשאתם מתחילים לדבר על זה, גם אם אתם כאילו, וואו, מנהלים, יש מצב לא רע שתלמדו מאנשים שהם לא מנהלים, לא כולם, לא כל מי שלא רוצה לעסוק בזה, אומר שהוא לא יודע את הדבר הזה. כן, אני גם מסתכל עליך שם בפינה, יש כאלה שיודעים לעשות את זה ממש טוב, פשוט לא רוצים לעשות את זה. אבל אם לא תדברו על זה, הם לא תדעו. אנשים לא מדברים על זה, הם לא רוצים לעסוק בזה. בורות, שנפלנו בהם. אני אומר נפלנו כי אני מאשים את שי. אני עשיתי את החלקים הטובים. תיזהרו מה, כשאתם עושים את כל הדברים האלה, תיזהרו מה להגיד איך מנהלים. כי איך מנהלים נורא תלוי בבן אדם שמנהל. מנהלים שונים, מנהלים באופן שונה. מנהלים שונים, מנהלים אנשים שונים באופן שונה. תגידו מה צריך לעשות, למה צריך לעשות, זה אחלה של הסברים. תקפידו, גם אם אתם לומדים את זה בעצמכם, ובטח אם אתם מלמדים. אם קראתם תיאוריה א', תקראו תיאוריה ב', אם טכניקה א', תקראו טכניקה ב', תיזהרו מהדברים האלה, כי אל תנסו להיות מנהלים שאתם לא, אל תנסו לבנות מנהלים כמוכם. אנשים נורא שונים מגיעים לתוצאות מדהימות, בדרכים שונות לחלוטין. ואנשים נופלים, מתרסקים, כשמנסים לעשות דרך שלא מתאימה להם. זה מסוכן הקאץ' הזה. האחרון, זה היה ממש העזרה האחרונה. יש איזו נטייה, מישהו פה עשה קורס ניהול כזה חיצוני, שבא אני לא... אתה שמע? יש את הקורסים שאנחנו מביאים כחברות הנדסה מיועצים, שזה קורסים מדהימים. ולי היה זוהר גור שהיה עד עכשיו אחד האנשים שהכי השפיעו עליי. הוא בעצם פתח לי את כל הצ'קרה של החלק הזה. אבל לא מלמדים שם, מלמדים שם רק soft skills. בין אדם לחברו. כי הם מניחים שכמהנדסים יש לנו בעיות תקשורת בין אישית. שהנחה לא רע. אבל יחד עם זאת, יש עוד המון חלקים בניהול. ה-hard skills, ניהול פרויקטים, לוחות זמנים, תיעדוף, איך עושים risk management. את זה משום מה, ופה אני לא סגור, כי לא הספקתי לחפור על זה עד הסוף, על כל השאר חפרתי. זה חצי תחושת בטן. משום מה, את החלקים האלה פספסים. מניחים שזה יבוא לך עוד פעם, מהאוויר. לא מלמדים את זה. אל תפספסו. אנחנו גררנו, תמיד יש מישהו בסביבה שיודע לעשות את זה, וגררנו אנשים, מצאתי אנשים שיודעים להדריך את זה ויודעים להסביר את זה. וחשוב לא לשכוח את העניין הזה. מגניב. 27 דקות סגרתי את הפינה. אני אחזור לנקודות, ואני אחזור לנקודה הראשונה. התייחסו, אם אתם חברה קטנה, בטח, אם אתם לא פייסבוק, גם בטח. ניהול זה דבר, זה מקצוע. יש פה סקילסט, זה צריך תכונות שונות. תפסיקו לקחת את המהנדסים הכי טובים שלכם ולזרוק אותם לפח. ואם אתם מהנדסים ממש טובים, ואתם אוהבים את זה, ואתם רוצים להיות ממש גיבורים, חזקים, עשירים ומשפיעים, אתם לא צריכים להיות מנהלים, אל תעשו את זה. תבינו קודם כל לאן אתם הולכים, תקראו לינדזי הולמוד לפני שאתם בכלל, אם מישהו מציע לכם לנהל ואתם מהנדסים ממש טובים, זה לא בכך כזה יגניב אתכם. זה ממש ממש בסדר להיות המהנדס הכי טוב ברדיו של 6 קילומטר. לא צריך להיות מנהל. תרדו מהעניין הזה. ואם אתם, יש לכם ארגונים, תדאגו שזה יהיה בסדר להיות המנהל הכי טוב, כי זה המהנדס הכי טוב, זה האנשים שאתם רוצים אצלכם. לא לקחת את המהנדס הכי טוב ולהרוג אותו. אפילו רשמתי את זה בסליידים שהתכופפו לי בגלל המעבר מגוגל לפאורפוינט, זה לא אשמתי, עשיתי את הבולטים יפה. תבינו מי האנשים, תזהו את הפוטנציאל, תזהו פוטנציאל ניהולי, לא פוטנציאל הנדסי. כן, הוא צריך להיות מהנדס טוב, היא צריכה להיות מהנדסת טובה. אתם לא, לרוב לא תרצו לקחת מהנדס גרוע, לנהל מהנדסים כי לא יעריך אותו. אני לא אומר שתיקחו את המהנדס הכי לאים שלכם ותיתנו לו לנהל. אבל לא בכך המהנדס הכי טוב שלכם. כשהם עוברים את זה, תרדו מהקטע של... זה עובד לפעמים. לי זה עבד. לעוד, לא מעט אנשים בחדר פה, יהיה בסדר, עבד והיה בסדר. לעוד אנשים בחדר פה זה לא עבד, ויש לזה מחיר, זה סתם. תתמכו בהם בזמן המעבר הזה. ותשקיעו בניהול. הלאה, תתייחסו לניהול כי לא היה מקצוע. תשקיעו בו, לא צריך חמישית בתקציב הפיתוח להשקיע בניהול, אבל נגיד, אמרנו שאצלנו מהנדסים משקיעים 20% מהזמן שלהם, והתפתחות כמהנדסים, אז נגיד 10-10. זה גם בסדר, ויש מה ללמוד. זהו, זה מקצוע. זה מה שיש לעשות בעניין. תכלס, נגמר לי משפט באמצע הסלייד. זהו. תודה. יש למישהו שאלות? משהו? כאלה? כן, אתה שמה? מאחורי קרן? תודה רבה. רגע, שנייה, אם אתה רוצה להוסיף דברים וכאלה, אז כאילו, או כי אני צריך לחזור אחרי מה שאתה אומר וכאלה. זה עובד? איפה הסאונדמן? הוא שמה? זה עובד אם אני זורק לו את זה? קרן, נו באמת. עתיד נגיד כאילו את בריון או משהו. תעשה את זה, אחרת אני צריך לחזור אחרי מה שאתה אומר, ואני אחרי חצי בקבוק של בחרובקה. זה לא עובד. הוא אומר שאתה, יש לך בעיה טכנולוגית.
אוקיי. אז שני דברים. אחד, אז אני אחזור
על זה. רגע, תציג את עצמך משהו. אני אמרתי שי, וויץ, בלה בלה בלה.
אני ניר, אני חבר של החלאה הזו שיושב פה. ונתי.
יש פה שתיים.
פשוט לא רציתי שיש. הוא חלאה אחרת, אבל אני לא חבר שלו. ואני עובד בגיגה ספייסס. שני דברים. אחד, אז אני אחזור על זה שזה מעולה, פעם שלישית, אבל שני דברים. אחד, אני מסכים איתך ש... פגישות וכל מיני דברים כאלה, זה חלק מניהול. אבל אני חושב שצריך לתת לזה קונטרה, ולזכור שצריך להמשיך לעשות את העבודה שהעובדים שלך עושים, כדי להיות מנהל טוב. זה יכול להיות שצריך להוריד ביחס, אבל אתה לא יכול להפסיק להתמקצע בתחום שהעובדים שלך עובדים בו, כי אחרת אתה מאבד את זה. אז אני לא יכול ללכת יום יום ולהגיד שהפגישות שלי זה העבודה שלי, אני צריך גם לכתוב קוד, לחילוף, אם זה... אם זו העבודה של העובדים שלי, אני גם צריך לכתוב קוד כדי להמשיך להבין מה הם עושים. זה דבר אחד. אני אחזיר לך את המיקרופון. דבר שני, דבר שני זה שיש מתודולוגיה מאוד נחמדה שפותחה במייקרוסופט, אני לא זוכר, לפני כמה שנים, של ללמד אנשים לנהל את עצמם, כדי להתחיל את החינוך מראש, ולהוריד את האוברהד אחר כך, כשאתה מגיע כבר לסיטואציה שבה אתה או החלטת שאתה רוצה להיות מנהל או שזורקים אותך לתוך זה, אז אתה כבר תדע מהן המתודולוגיות הנכונות. אני אתרום את הלינק וזה, אבל אני חושב שזה, באופן כללי זה משהו שחשוב לזכור שכדאי לעשות, לא לחכות עד שאתה נופל לפח, אלא להתחיל ללמוד מראש.
שלח לי את זה, אני אשמח לראות, אני לא צריך לשמור את זה שם, אני מקרה שיהיה עוד מישהו שיהיה לו שאלה וכאלה, עצמי לנתי. אני מסכים, זה דווקא הקטע של לחזור את זה, בא לי נורא טוב עכשיו. אני מסכים עם שני הדברים שאמרת, כלומר הראשון שאמרת זה שמנהלים עדיין צריכים לדעת לכתוב קוד, כלומר בטח בלבל ראשון של ניהול, כי אתם צריכים לדעת מה עובר על האנשים שלכם, ואי אפשר לדעת את זה. אם אתם לא יודעים מה קורה, אתם בעד, והדרך הכי טובה לדעת מה עובר עליהם ביום יום, זה לעשות את היום שלהם, ואתם חייבים ותכם לשמור על ידיים, וחוץ מזה מתי שישבר לכם מניהול ותרצו לחזור לפתח, וכדאי שתהיו בכושר. והשני, לגבי מייקרוסופט והקונס שלהם, שלחתי, איכשהו הצלחתי לפספס את זה, אבל כאילו אני רק 5 שנים בעניין, אז לגיטימי. שאלות, משהו, מישהו? אתה שמה? רגע, מה נעשה עם המיקרופון? אוקיי. לא, לא, בוא, עזבו את המיקרופון. אמרתי? זה נורא תלוי, נכון, לחזור לשאלה, הוא שאל כאילו למצוא את האנשים הנכונים, והוא אמר, איך מזהים את האנשים הנכונים? איך אתם יודעים מי זה המנהלים? אמרנו, עפנו מהרשימת המהנדס הכי טוב שלכם, לא בהכרח. קרה לנו כבר בעבר, שהמהנדס הכי טוב גם הפך להיות המנהל הכי טוב, וירקנו עליו מלא מלא דם, אבל זה הפך בסוף, לא רוצה להגיד שמות. איך אתם מזהים את האנשים המתאימים למקצוע הזה? וזה נורא תלוי. תלוי מה הארגון שלך. כמישהו שמתאים לי בוויקס, או לפיתוח בוויקס, או לאדיטור בוויקס, אתה לא תרצה להסתכל עליו מקילומטר. ומישהו שמתאים, אני לא יודע אפילו מאיזה ארגון אתה, או איפה אתה עובד, זה נורא קשור. אין משהו. אין אוניברסלי. לארגונים יש תרבויות שונות, ומי שמתאים לנהל בארגון שהוא מאוד סטריקט, מי שמתאים, אני לא יודע להגיד ספציפית על ארגונים שהם סטריקט, מול ארגונים שהם ועוד פתוחים, מי שעובד בדיו-אופס מול מי שעובד, כאילו, קח את אמדוקס, שהם עושים אחלה עבודה, מגלגלים, לדעתי אמדוקס מגלגלים את השווי של וויקס בשנה, 3 פעמים. כן, אני חושב שאולי באמת, דרך אגב, הסלייד המקורי, כאילו, עלית על זה, היה להפסיק לקחת את האנשים הלא נכונים. אבל זה נשמע שלילי מדי, אז החלפתי את זה. אבל זה הקטע שתפסיק לקחת את האנשים הלא נכונים. תן תחושת בטן, תן להם להתנסות בדבר הזה, תן להם להבין, אנשים ש... איך אתה בוחר בתכנתים? מי זה המהנדסים הנכונים שאתה בוחר לצוות שלך? איך אתה יודע מי מתאים? מה עם מבחני? אבל מישהו הוא כפשז רציני ואתה לא רוצה לראות אותו יותר בחיים שלך. והוא הכי מתכנת בעולם. אתה לא תיקח אותו. יש כאילו, זה אותם דברים, אין לי איזה פתרון קסם וכאלה, אבל יותר עשר דקות. איך יכול להיות עשר דקות? עשר דקות. זה יותר את מי לא לקחת בדיפולט, כי בטח ראית את הקטע של וואי, זה המהנדס הכי טוב שלנו, בוא נהרוג אותו. אז יותר תפסיק עם זה, אתה בחור ענה שמה?
אז לי דווקא כן יש כמה טיפים בעניין הזה. קודם כל, צריך לזכור שהם... בדרך כלל אתה מקדמי מהנדסים...
תפסיק להגיד את המילה הזאת.
אני יודע, סליחה. בדרך כלל אתה לוקח אנשים ואתה הופך אותם למנהלים מתוך הארגון. וזה נותן לך אפשרות לעשות להם סוג של סטאז' וגם לבחון אותם בתהליך. וזה משהו שאי אפשר הרבה פעמים לעשות עם מהנדסים, שאתה סוחר מבחוץ. ולמשל, אתה יכול לקחת מישהו ולשים אותו על פרויקט לאיזה שלושה חודשים. להיות ראש פרויקט או... להיות הלידר של הפרויקט הזה, להיות הבן אדם שאחראי לקדם את הפרויקט הזה, ולראות מה הוא עושה בשלושה חודשים האלה, לראות איך הוא מתנהג. וזה גם מאפשר למזהר את הסיכונים, כי כשאתה עושה מיס-הייר למנהל, הנזק ההיקפי הוא קטסטרופלי הרבה פעמים. ואז אתה יכול למזהר את הסיכונים, וגם לבחון בן אדם בסיטואציה הזאת, ולפעמים גם לעשות לו טריינינג תוך כדי, ולעשות לו רמפ-אפ מאוד מאוד עדין לתוך התפקיד הזה. וזה דרך ראשונה למצוא את האנשים האלה. דבר שני, בדרך כלל בארגונים אין וקום. כשיש וקום ניהולי, מישהו נכנס לתוך התפקיד הזה, תמיד, לפעמים הוא לא יודע מה הוא עושה, אבל האנשים שנכנסים לתוך הוואקום האלה, זו אינדיקציה קודם כל שהם רוצים. וזה כבר התחלה טובה. ולפעמים אפשר לייצר את הוואקום הזה בכוונה. זאת אומרת, היעדרות זה כלי מאוד מאוד טוב של מנהלים. להיעדר בכוונה ממקומות, זה כלי נהדר. אתה מתחיל ישיבה, ואחרי 5 דקות פשוט הולך. יש לך איזה משהו, היה לך פייג'ר, או שלא. או שאתה מרגן לעצמך פייג'ר, כן? ואז אתה הולך, ומישהו... כן, בדיוק. ומישהו הולך לקחת אחריות על הדבר הזה. אז יש הרבה שיטות, ואם אתם תתחילו לפתוח את הראש ולחשוב עליהם, יש הרבה שיטות למצוא את האנשים האלה.
מגניב, יש לי את הקטע הזה, את הארד של לחזור אחריך, בגלל שקרן אמרה לי, כאילו כל מה שהביא אותי לפה, זה עשיתי מה שקרן אמרה לי. אבל זה מגניב וזה גם מדגים, אבל נקודה אחרת, שני דברים שאמרת, אני מסכים באמת לתת לאנשים להתנסות קצת, ואמרת שלראות איך הם מתפקדים, זה לא צריך כאילו, אני לא מנהל של אנשים פה. וגם אתה רוצה לראות איך אתה מתפקד, כלומר, מחר אייל פה, שלא ראיתי מעולם, רוצה לראות איך הולך לו כמנהל, הוא מדבר, תשמע, אני רוצה להתנסות בניהול, בוא ננסה. אבל תשמע, יש לזה השלכות, פה, 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 אנחנו, זה לא ש... כאילו, קצת ניסחת את זה, כאילו שאני מנסה מישהו, זה לא, זה משותף. כאילו, אנחנו לא, כאילו, אני לא אמא של אף אחד פה, לא אבא של אף אחד פה. מתנסים, בוא תעשה משהו, זה דומה לניהול, בוא תעשה איזה 3 חודשים, זורם לך, לא זורם לך, אבל זה בסדר. ומה שאמרת לבוא, והוואקום של לבוא מהסיבות הנכונות, זה לגמרי, כי לרוב מנהלים יצוצו מעצמם. אנשים שבאמת, כאילו, מספיק דבוקים בשביל לרצות לעשות את זה, תהיה להם נטייה לעשות את זה בעצמם. זה גם עוזר, אתה רואה כבר מי עושה כשאין ניהול, שיש כאוס, אתה פתאום מישהו ויש סיבה מתחיל לעשות את הדברים האלה. שאלות? גרפה? כן. איך זה הגיע אליך, מגניב?
אני עם קומבן. טוב, שמי אייל, אני מנהל דב-אופס ברדאט, ואני מאוד מתחבר למה שאמרת, ורציתי קצת לתת מהניסיון שהיה לי בתור מנהל חדש. אז קודם כל, מנטורין או קואוצ'ינג, היה לי מזל שגם היה לי מנטור לאורך 10 מפגשים, זה עשה הבדל משמעותי ודרסטי, בעיקר בתחום של לעבוד מול האנשים. זאת אומרת, לעבור מ-team lead למנהל זה קפיצה די שונה, מהטכני לאדמיניסטרציה. יש שני דברים שרציתי להמליץ למנהלים, אחד זה קורס שנקרא Crucial Conversations, קורס מדהים,
קורס ממליץ. קורס ספר, אני קראתי את הספר.
זה גם ספר, זה גם קורס, זה גם... אצלנו עשו את זה בתור קורס עם הספר והכל, אבל זה נותן לך כלים איך לתת למישהו ביקורת בצורה הכי מקצועית, לא רגשית, פרודקטיבית, כלי מדהים, ושתיים, זה ספר שנקרא 7 Habits of Highly Effective People, שכמעט כל הקורסים של הסופט סקיל, איפשהו לוקחים ממנו איזה נתח, ועושים ממנו קורס שלם, ועושים איזה ים בכסף. אחלה, אחלה ספר, מאוד ממליץ. וזה.
נגיש בכנס שלה. תודה, זה, תודה. תודה, זה הקטע שמגניב אותי, כאילו של ה... זה מדגים את זה. אני קיוויתי שזה מה שיקרה, לבוא ללמוד. כי גם בניהול, זה מאוד מפתיע ממי, כאילו, לא שאתה, אני לא מכיר אתכם וזה, אבל תבואו ללמוד, כל הזמן ללמוד. זה קיוויתי שאני אקבל איזה טיפים. 4.5 דקות? 4.5. ראית אותך שם, מחייך. סבב, ב-7 Habits נשברתי כשהוא מדבר על מה יהיה כתוב על המצבה שלך. אני מורביני מדי בשביל זה, שם עצרתי. אבל כן, זה ספרים מולים, אבל כן, תקראו ספרים ושמע הכל בחוץ. שאלות, 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 הצעות?
כן.
זה היה, אוקיי, זה לא היה מועל יד, זה האצבעת על מישהו אחר. יותר טוב ככה.
אני רק רוצה לשתף באיזשהו טיפון קטן, שלי לפחות עבד בכמה וכמה אוקייז'נס.
רגע, שם, דרגה, מספר.
אורן מקונטיגו.
מה?
קונטיגו.
היי, שי, וויקס.
נעים מאוד. הטיפ שאני רוצה להוסיף לגבי הנקודה באמת של find the right people, או בניסוח השלילי שלה, זה לא כך משנה, אני תמיד משתמש במבחן הרמת הגבה. זאת אומרת, אתה צריך לשאול את עצמך, בדרך כלל אם אתה מכיר מספיק את האנשים, או מכיר מספיק את הצוות, או מה אנשים חושבים על אחד על השני, אתה צריך לשאול את עצמך אם הבן אדם הזה יקודם מחר, כמה הגבות יורמו ושל מי. זאת אומרת, אם אנשים מסביב שואלים את עצמם את השאלה, מה? דווקא הוא קודם או להפך? וואלה, ברור, שקוף, וזה היה צריך לקרות כבר מזמן. ואפשר לתת לזה גם כל מיני, זאת אומרת, פרובים כאלה מוקדמים, בכל מיני אמירות, בכל מיני אירועים, לא משנה מה, כדי לבחון את הדבר הזה במקרה שמדובר בצוותים יותר גדולים, או מקומות שאתה פחות מעורב במה שמתרחש, אבל אני חושב שהמבחן הזה מוכיח את עצמו כל פעם מחדש. זאת אומרת, זה... ברגע שאתה מבין שיותר מדי גבות, או שאפילו תלוי כמה אתה רוצה להיות סטריקט על זה, אבל כשכמה גבות יורמו, זה כנראה שיש בעיה. כנראה שהוא לא הבן אדם המתאים.
אני נשמע טוב. זה איזשהו תיקון, אם אני יכול לנסות רגע, תשאיר לו את המיקרופון שנייה, אני רוצה להבין את זה לסוף, זה איזשהו תיקון לבייס, כי אחד הדברים שאני נורא מפחד מהם בתור מנהל, זה הטיות. אנחנו כאילו גמורים עם הדבר הזה, אנחנו יכולים, כאילו הסיבות, כשהסיבות שלנו הן לא סיבות כאילו באמת ריאליסטיות, אלא הטעיות, קידרנו מישהו בגלל שהוא נחמד, יפה, חזק, גיבור וכאלה. והרמות גבה שאתה מתאר לפעמים לעזר בסביבה, כאילו אתה אומר, וואי, זה מנהל הכי טוב, בטוח הוא, ואז כולם אומרים לך, בוא, מה נהיה לך? אז כאילו, אוקיי. אם אני מפספר, אז זה מתקן לך את ההטייה של עצמך, אם אני מבין נכון, כאילו זה מה שאתה מתכוון?
אני חושב שכן, זאת אומרת, אני חושב שכל אדם בארגון נחשף לאיכויות אחרות של אנשים בתוך הארגון הזה, תלוי במיקום שלך אל מול הבן אדם הזה, ויש אנשים שכל ההנהלה יכולה לחשוב שהם נורא מתאימים לניהול, בעוד שכל הפירים שלהם ממש לא חושבים ככה, וכדאי מאוד לדעת את זה מלכתחילה, אתה יודע. All of us are smarter than any of us.
איך אתה משיג את המידע, אתה הולך כאילו... קרן, מה דעת?
זה מה שאמרתי קודם, כמו פרובים כאלה, זאת אומרת, זה יכול להיות במקרה של שיחה one on one, להזכיר את הבן אדם הזה באיזשהו הקשר שקשור לזה ולראות תגובות, זה יכול להיות באירועים שונים, זה יכול להיות תוך כדי תנועה. בסופו של דבר אני חושב שמנהל שלא מכיר מספיק את הצוות שלו, את היחסים בתוך הצוות שלו, הוא לא מנהל מספיק טוב בלי קשר. אז סביר להניח שאם תשאל את עצמך את השאלה, אתה תהיה לך כבר את התשובה.
כן, זה מגניב. נהיה פה, אבל מה שמעניין שדווקא עצמי ובשרי, אייל אדוויל ושחר, שניהם תקועים בטלפון, אחר שאנחנו מדברים. אבל, לא יודע, אני יושב לי פה בשקט, בחושך. עוד שאלות, משהו? עוד פעם אתה? טוב, דקה אחרונה, אלא זו שאלה אחרונה. אתה גבר, אני שם עם הזקן, והקרחת. דבר אליי.
אני בכל ההרצאה. יותר נכון, דבר יחידי שהיה חסר לי. אחד הגורמים הגדולים ביותר לטעמי לניהול גרוע הוא המטרה. זאת אומרת, מה המטרה שלך כמנהל? ורגע, רגע. לא, לא הוויז'ן? לא זה, לא זה.
אוקיי, vision, long-term goals, stretch goals וכאלה.
על מה אתה כמנהל מודד את עצמך? מה התפקיד שלך מול האנשים שלך?
ואיך אתה מקבל פידבק
כמנהל? ואיך אתה מחליט מתי להתפטר? מתי אתה מחליט שאתה לא מועיל ואתה לא עושה את העבודה שלך ואתה הולך להתפטר? וכשאנשים...
תראי לא את השלט, לא לי.
עוד, נגמר לי הזמן.
תודה רבה, אנחנו שמחים בזה. אין כמו לסיים הרצאה ולחתוך את אבישי. תודה. שמחתי.